שלום וברכה, אנחנו פרשת תולדות, ואנחנו נפגוש את המתח בין יעקב לעשו. עכשיו, המתח הזה בין יעקב לעשו הוא מתח שיפגוש את עם ישראל מאות ואלפי שנים. עד כדי כך שאומרים חז"ל על החי, עשו שונא ליעקב. וצריך לברר על מה יושב המתח הזה בין יעקב לעשו שמתחיל עוד מרגע ההיריון של רבקה. שחז"ל מתארים על הביטוי הזה, והתרוצצו הבנים בקרבה, שיש ממש מריבה פנימית בתוך ההיריון. עד כדי כך, שזה כאילו מין משהו אבסולוטי כזה, על החי, עשו שונא ליעקב. ואני מבקש שנסוד ולעמוד על מה יושב הקרע הזה, המתח הזה. האם אין לו תקווה? האם באמת על החי עשו שונא ליעקב לתמיד? וחז"ל מתארים שכבר בהיריון של רבקה יש איזה מתח פנימי. חז"ל מתארים בשעה שהייתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב מבקש לצאת, וכשהיא עוברת ליד בתי עבודה זרה, עשו מבקש לצאת. כלומר, אנחנו רואים שיש נטייה הופכית ביניהם. ולכן מה שחז"ל באים ואומרים, על החי עשו שונא ליעקב, זה לא במובן הטרגי, אתה יודע, אין, זה מריבה שאי אפשר לפתור אותה. אלא הכוונה, תבין, יש אנטיתזה קיומית בין עשו ליעקב. כלומר, לא יכול להיות שיעקב ועשו ידורו בכפיפה אחת. זה לא יכול להיות. זה אש ומים. זה אמת ושקר. זה לא יכול להיות מציאות הרמונית ביניהם. ובואו ננסה להבין. חז"ל מבארים שעשו יש בו תכונה. שהתחילה במשיכה לעבודה זרה, אבל זה לא רק במובן של משיכה לאיזושהי עבודה אלילים, עבודה זרה, איזשהו אתאיזם כזה או אחר, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק. וכשהתורה מדברת שעשו הוא איש צייד, אומר רש"י, מה זה איש צייד? יודע צייד לצוד ולרמות את אביו בפיו. כלומר, יש תכונה יסודית אצל עשו, שהיא תכונת השקר. והוא מרמה את אביו, ושואלו איך מאסרין את המלח, ואת התבן, כדי כביכול להראות את עצמו צדיק. היסוד הזה של עשו, הוא יסוד שחז"ל רואים בו את הבסיס הקיומי של מהותו של עשו. ותכף נבהר את הדברים. אבן עזרא מסביר מה זה יודע ציד, לעולם מלא מרמות. כי רוב החיות בדרך מרמה יתפסו. כלומר, אומר אבן עזרא, יש לנו בעולם בעלי חיים ויש את האדם. מה ההבדל בין בעלי החיים לבין האדם? אני מדבר בוודאי על העולם אחרי הקלקול שלו, אחרי חטא האדם. האדם נברא בצלם אלוקים. יש בתוכו תכונה של טוב אלוקי. לעומת זאת, בעלי החיים, אחרי החטא, הם מלאים ביצריות באמית. ולכן, אצל בעלי החיים יש באופן הטבעי, טבעי אחר החטא, לפני החטא בעלי החיים לא היו כאלה, יש באופן טבעי רצח, הריגה, טרף. ואיך הטרף הזה נוצר? על ידי מרמה. איך בעל חיים טורף אחד את השני? מרמה אותו. עושה לו מלכודת, מדמה למשהו אחד ואז מתהפך. כלומר, יש בתוך עולם הטבע, בתוך עולם בעלי החיים, מוטמע לאחר החטא, מוטמע יסוד של טרף, של רצח, של מרמה, של שקר. היסוד הזה, אומרים חז"ל, נמצא אצל עשו. כלומר, כשהמתח בין יעקב לעשו מופיע, הוא מתח בין האדם שנברא בצלם, בין שאיפת העולם לחזור לעולם אלוקי, של אמת אלוקית, ואז גם החי, אמור לחזור לעולם שהוא לא טורף, ככה היה הבריאה, בבריאה הראשונית בעלי חיים לא טרפו זה את זה, האדם היה צמחוני, לא היה מושג של מוות, לבין עולם שלאחר החטא, לעולם שיש בו מוות, שיש בו רצח, שיש בו שקר, זה שני תנועות הופכיות, אחת של יעקב, אחת של עשו. עכשיו בוא נבין איפה זה יושב. יש משנה מופלאה במסכת דמאי שעוסקת בסוגיית מעשרות. ואומרת המשנה ככה, אדם שלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות. אני קניתי עכשיו פירות או לקחתי פירות מירקן, מאדם שהוא לא נאמן, הוא לא נאמן. סביר להניח שהפירות שלקחתי לא נתרמו מהם תרומות או מעשרות. ושכחן לעשר, ולקחתי את הפירות אבל שכחתי לעשר. נכנסה שבת. מה אני עושה? אי אפשר לאכול פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, ואי אפשר להפריש בשבת. אומרת המשנה, שואל אותו בשבת, את אותו אדם שלא נאמן, אם בשבת הוא אומר לו, זה מאוסר, יאכל על פיו. חשכה מוצאי שבת, לא יאכל עד שיעשר. כלומר, אומרת המשנה משהו מופלא. אני לקחתי פירות מאדם שהוא לא נאמן. אם אני בא אשאל אותו במשך השבוע, תגיד לי, הסרת? והוא אומר לי, כן, אני לא מאמין לו. הוא לא נאמן. אם אני שואל אותו בשבת, והוא אומר לי, הסרתי, אני מאמין לו. מדהים. ככה המשנה אומרת, אני חוזר על דברי המשנה, לוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות, ושכח לעשרן, ושואלו בשבת, יאכל על פיו. חשיכה מוצאי שבת, לא יאכל עד שיעשר. לא מצאו, ואמר לו אחר שאינו נאמן על המעשרות, שאל מישהו אחר שגם הוא לא נאמן, על החבר הלא נאמן. מאוסרינן, הוא אומר לו כן, בשבת אוכל על פיו. חשכה מוצאי שבת, לא יאכל עד שיעשר. למה? יש ביטוי כזה אצל הילדים, לא מקללים בשבת. לא משקרים בשבת. אז ככה באמת אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הטעם בעניין שהוא נאמן בשבת. כלומר, כל השבוע הוא באמת שקרן, אל תאמין לו. בשבת תאמין לו. למה? לפי שאימת שבת עליו. כלומר, אומר הרמב״ם, עמי הארץ, במשך השבוע הם לא חוששים לעשות עבירה. הם לא חוששים לשקר, הם לא חוששים מהקלקול הזה של תרומות ומעשרות. אבל בשבת זה משהו אחר. אימת השבת עליו. אומר רב צדוק, מה הכוונה? מה זה אימת השבת שורה עליו? מה הכוונה שפתאום הוא נהיה עם יותר יראת שמיים? אפשר להסביר את זה ככה כפשוטו, שבאמת יש לו יותר יראת שמיים. אבל אומר רב צדוק, זה מה מופלא. אומר רב צדוק, אומרם זל, ברש פרק ד' דמי, אימת שבת עליו, על אותו עם הארץ, נזכר לעניין שאומר אמת, שירא לומר שקר בשבת. למה? כי זהו שורש קדושת השבת, שמופיע מבחינת אמת. כי השבת היא מעין עולם הבא, שהוא אלמא דקשוט, עולם האמת. לעומת העולם הזה, שהוא אלמא דשיקרא. אומר רב צדוק, כשאדם נכנס לשבת, מה קורה בשבת? יש רוח של עולם הבא. השבת היא מעין עולם הבא. כלומר, המציאות העתידית של עולם הבא מופיעה מעט בעולם. כתוצאה מכך, שורה בעולם מציאות האמת. ומתוך השבת, האדם נדבק בה. כי זה יסוד האמת. יסוד עולם הבא הוא יסוד האמת. הוא לעתיד לבוא. שהעולם חוזר לתיקונו. העולם חוזר למציאות של אמת. ואומר רב צדוק, וזהו חלוקת יעקב ועשיו. זה המתח בין יעקב ועשיו. כי עשיו נטל לחלקו העולם הזה שהוא שקר. ולכן נקרא שמו עשיו, שהוא מלשון שב. שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, יש בעולם שלי, בראתי משהו שהוא שב, שהוא לא אמיתי. שזהו עשיו. שהוא עולם של שווא, עולם של שקר. יעקב נתן לחלקו העולם הבא, כמו שנאמר, תיתן אמת ליעקב. ויובן בזה שהנחש, כשהוא גרם לחטא בעולם, הביא את המיטה לעולם, על ידי השקר שהוא בלבל את האישה. וזהו מידת עשיו. כמו שנאמר, שהמהות של עשיו היא שקר. אבל השקר עדיין לא התפתח, אבל השקר הכיל בתוכו קליפת רצח. ובאדם הראשון עדיין היה שקר כבר, הקליפה הופיעה, אבל עדיין לא בעוצמה, לכן האדם הראשון היה מסוגל להתוודות לפני השם ולומר חטאתי. אבל קין, הוא כבר עשה את פגם המיטה ורצח. ולכן הוא כבר יצא בשקר ממש, השומר אחי אנוכי. אומר רב צדוק דבר מופלא. מה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא? מה היסוד הפנימי של העולם? עולם של אמת, עולם של שקר. עולם של אמת זה עולם של קודש הבריחו. זה עולם שאני מכיר בו התברך. אני מכיר בבורא. ולכן אני מחובר באמת גדולה שהיא מובילה את החיים שלי. לעומת זאת, מה זה עולם של שקר? זה עולם שבו אני חי בשקר. אני כופר בבורא. אני כופר בייעוד האלוקי של העולם. מתוך זה אני מגיע למרמה. מתוך זה אני מגיע לרצח. זה שני כיווני העולם, עולם הזה, עולם הבא, יעקב ועשיו. לכן הלכה היא עשיו שונא ליעקב, כי הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת. לא יכול להיות עולם של אמת ועולם של שקר. זה שני כוחות מנוגדים, זה אלמא דשיקרא. זה עולם של רצח. זה עולם של כפירה בבורא יתברך. זה עולם של אמת. זה עולם, אבל אגב, של שקר ושל כפירה, אבל בתחפושת. זה גודל הסכנה של עשיו. חז"ל אומרים, עתיד עשיו הרשע. כך אומרת הגמרא בירושלמי. לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן עדן. הוא מגיע, מתעטף בטלית, אני צדיק. והקדוש ברוך הוא גוררו ומוציאו משם. כלומר, אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא לא שם לב. זה גודל הסכנה של עשיו. לכן, כל התיאורים על עשיו, שעשיו מנסה לרמות את אביו, מרמה את הבריות. אגב, עשיו, אומרים חז"ל, נמשל לחזיר. זה אותו סמל כל כך מזעזע את עם ישראל, מאז ומתמיד. למה? כי החזיר, אומרים חז"ל, שוכב על גבו, מראה את לפיו ואומר, אני כשר. אבל בפנים הוא כל כולו טומאה. הוא לא מעלה גרה, הוא טמא. אבל הוא מראה, יש לו סימן חיצוני של כשרות. זה הסכנה הגדולה בעשיו. לכן זה היסוד שעשיו ויעקב במלחמה מתמדת. ומי שמושך את העולם לעולם של שקר, עולם של תחפושת, עולם של בחוץ אני צדיק בפנים, הכל רקוב, לבין תיתן אמת ליעקב. ובתוך תהליך הבירור בין יעקב לעשיו, רבקה מלמדת יסוד שיהיה יסוד לדורות. כשרבקה מגלגלת שהברכה תגיע ליעקב, התורה מתארת שרבקה מצווה את יעקב, לך, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך, ועכשיו לך נא אל הצאן, וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מתאימים לאביך, כדי שאתה תקבל את הברכה. על פניו, יש פה סיפור רקע. היא אומרת לו, לך תביא שני גדיי עיזים, נעשה ארוחה וכו'. אבל רש"י מביא במקום שאלה, שחז"ל שואלים, מה זאת אומרת, לך נא אל הצאן והבא לי שני גדיי עיזים? וכי מאכלו של אותו צדיק שני גדיי עיזים? יצחק אבינו להכין לו סעודה צריך שני גדיי עיזים? כמה קילו בשר צריך כדי להכין סעודה? לא מספיק גדי אחד, צריך שניים? אומר רש"י באור מופלא. אומר רש"י, אלא פסח היה. אחד הקריב לפסחו, ואחד עשה מתאמים. מביא רש"י את פרקי דרבי אליעזר, שאומר שבעצם זה היה פסח, ואחד זה היה פסח, ואחד זה היה לאכילה. איך פסח מגיע לאירוע פה? וגם אם זה ככה, למה זה מחובר אחד לשני? המדרש בראשית רבה מחבר את האירוע גם כן לשני גדיים, אבל מכיוון אחר. אומר המדרש, לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עיזים, שעל ידם תקבל את הברכה, אבל מה זה שני גדיי עיזים? כמו שבניך עתידים להתכפר ביום כיפור בשני גדיי עיזים, שזה שני השעירים, כי ביום הזה יכפר עליכם גם עכשיו. כלומר, רבקה מבקשת שני גדיי עיזים, אבל חז"ל באים ומלמדים, יש פה יסוד. רש"י מביא זה פסח, חז"ל מביא ממקור אחר, זה שני שעירי כיפור, יש פה אירוע אחר, בואו נבין אותו. שמביאים שני סעירי עיזים. אחד להשם ואחד להזזל. יש יסוד הלכתי שאומרת המשנה ביומה, שני סעירי יום הכיפורים מצוותם, שיהיו שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים ולקחתם כאחד. כלומר, אתה לא קונה שני סעירים סתם, אתה קונה שני סעירים דומים, שהם שווים במראה שלהם, בגודל שלהם, במחיר שלהם, ואתה קונה אותם יחד. למה? אלא פה מתגלה יסוד מופלא, שהוא יסוד מאוד 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 חשוב כדי לחיות עולם של אמת ולא עולם של שקר. והייתי אומר לאדם, תשמע, אנחנו צריכים ליום כיפור שני בעלי חיים. אחד, הוא יבטא את הטוב, הוא יהיה קורבן להשם. השני, הוא יבטא את כל הרע והוא יזרק לעזאזל. מה האדם היה מביא? היה מביא בעל חיים אחד חמוד ויפה, בעל חיים אחר שנראה כמו מפלצת, הכי זוועתי שהוא יכול לדמיין לעצמו. הוא בוודאי לא היה לוקח שני בעלי חיים, אותו מין, אותו מראה, אותה קומה, אותו מחיר ולקיחתם כרע, לא יכול להיות. אלא פה מתגלה שורש המאבק בשקר וברע, שורש המאבק בעשיו. אומר אבני יששכר, באור מופלא. דיני אלוקים עשה את האדם ישר לבחור בדעתו רק את הטוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הייתה בו תכונה לבחור טוב. אלוקים עשה את האדם ישר. ובאמת הוא היה בוחר טוב, והוא היה מואס ברע. זה היה הטבעיות של האדם. אבל אחרי שהאדם חטא מאכילת עץ הדעת, מתערבב הטוב והרע. ועכשיו הוא יכול להתבלבל ולבחור לעשות רע. הרי איך יכול להיות שאדם בוחר רע? איך יכול להיות? כי באמת הכל התערבב. והנה, באה התורה ללמד אותנו איזו דרך אדם צריך לבחור, ואיזו דרך הוא צריך להתרחק מנה. וזה מה שהתורה אמרה, הרי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים. אבל זה מתחיל להיות מורכב. למה? כי הנה באמת עשית רעך הרבה פעמים בלבל אותך. והאדם צריך בינה יתרה לזהות מהו טוב ומהו רע. זה לא פשוט. זה לא פשוט לזהות מה טוב ומה רע. כי לפעמים יעשה האדם מפעל והיצר יתאה אותו לומר שהוא דרך הטוב, אבל באמת הוא הופכו. אדם יעשה משהו שהוא רע. אבל היצר יאמר לך, לא, זה מצוין, זה טוב, אתה עושה טוב. לא, מה פתאום? אפילו בעשותו מצווה, אבל הוא עושה אותה מטעמים לא נכונים, והוא לא עובד את השם יתברך אלא את עצמו, והיצר יגיד לו, לא, זה מצוין, זה מצוין. ולכן, אומר אבני יששכר, זה מה שכתוב, בעבודה זרה לא יהיה בך אל זר. כלומר, לפעמים אתה תעבוד את השם, אבל אתה עובד אותו מאל זר, אתה עובד אותו מסיבה אחרת, אתה לא עובד אותו לשם שמיים. ולפעמים הפוך, יכול להיות עבירה לשמה, שהיא דרך הטוב והאחדות. לפעמים, אדם עושה עכשיו משהו, שכל מטרתו היא לשם שמיים. ולפעמים עת לעשות להשם הפרו תורתך, כי זה עת לעשות להשם. מאיפה הבלבול הזה התחיל? אומר אבני יששכר, כשהאדם חטא, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? ארורה האדמה בעבורך, קוץ ודרדר תצמיח לך. מסביר רב צדוק, מה זה קוץ ודרדר? באור מופלא. בפסוק שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, הדלת של אחד מופיעה באות גדולה. ולמעט זאת לא תשתחווה לאל אחר, הרש מופיעה באות גדולה. אומר רב צדוק, אומר סליחה בני שכר, למה? למה פתאום שמים את האותיות בגדול, כמו שמראים לילד שלא יודע לקרוא טוב, אותיות בגדול? אומר בני שכר, כי הדלת והרש, השם אחד, ולא תשתחווה לאל אחר, זה מאוד קרוב דלת ורש. מה ההבדל בין דלת ורש? פסיק קטן. ברגע שהאדם חטא, האדמה יצרה מציאות של קוץ ודרדר. מה זה קוץ ודרדר? דרדר דלת רש, דלת רש. עולם מבולבל. עולם שיש בו דלת ורש שדומים. אבל אחד זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והשני זה לא תשתחווה לאל אחר. זה שני עולמות, אבל הם מאוד דומים. אגב, אומר הבני שכר, גם במספר, קוץ ודלת זה 200, רש זה 200. כלומר, אדם יכול להיות באל אחר ולהרגיש, לא, לא, אני בהשם אלוקינו, השם אחד. או חס ושלום הפוך. זה חטא הבלבול בין הטוב ורע. זה הקלקול הגדול. עכשיו, מי מוביל את העולם אל הבלבול הזה? מי מנסה לדרדר את העולם לעולם שנראה טוב אבל הוא רע? לעולם שנראה בסדר אבל הוא מושחת? זה עשיו. זה מהותו של עשיו. שהוא מתעטב בטלית והולך לשבת בין הצדיקים. שהוא מראה תלפיו. שהוא נקרא לבן. זה בדיוק המהות הזאת. מהות מקולקלת של עולם מושחת, אבל עם תחפושת. לכן הלכה היא עשיו שונא ליעקב, זה שני כיוונים אחרים. אבל זה גודל הסכנה. באה רבקה ומלמדת, תביא לי שני גדי עיזים. מה ההבדל בין פסח, בין חמץ למצה, סליחה? מה ההבדל? בין חמץ למצה, גם שם, הפסיק קטן, של ה-A מול החטא. זה כל ההבדל בין חמץ למצה. מה ההבדל? אתה מסתכל על קמח שעושים מנו מצה, או על קמח שעושים מנו חמץ. מה ההבדל? רגע, שתי דקות יותר. אומרת רבקה ליעקב בלימוד הגדול, ההבדל בין פסח, בין חמץ למצה, הוא כלום. חיצונית אפשר להתבלבל בו. זה הבירור מול עשיו. רש"י מביא דברי חז"ל, שני השעירים, זה בדיוק העניין. אל תחשוב שהשעיר לעזאזל הוא נראה מפלצת, והשעיר להשם הוא נראה צדיק. לא, לא. הם שניהם נראים כאחד. הם שניהם שווים בדמים, במראה, בקומה, בלקיחתם כאחד. זה האתגר הגדול. זה האתגר הגדול. וזה המבחן הגדול שלנו. לברר מה האמת, מה שקר. לדעת שבעולם הזה השקר שמוביל לרצח, שמוביל לכפירה, שמוביל לשחיתות, זה הנהגת עשיו בעולם. והרבה פעמים זה ממש קוצו של יוד, בין דלת לרש, זה קוץ ודרדר, זה פסיק קטן שמבחין איפה אתה. וזה הבירור הגדול. חז"ל מתארים במדרש שכששמואל הולך להמליך את דוד המלך, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. הוא בא ורואה את שמואל, אומרים חז"ל, ראה שמואל הנביא את דוד, והוא אדמוני נתיירה, נבעל. אמר, מה זה? הוא כמו עשיו. איך יכול להיות שהוא תהיה מלך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תסתכל עוד קצת, הוא עם יפה עיניים. נכון, הם נראים שניהם אותו דבר. רק הוא עם יפה עיניים, מה ההבדל? זה עשיו, מידת עצמו הוא הורג. זה מידת סנהדרין. לפעמים המעשה עלול להיראות אותו מעשה. רק אחד, מידת עצמו הוא עושה. זה מידת סנהדרין. לפעמים אנשים יכולים, לכאורה, באידיאולוגיה, לפעול, לעשות. לא, 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 זה לא בשם השם. זה לא בסנהדרין. זה עשיו. לעומת זאת, אותו מעשה. בשם השם, בשם סנהדרין, זה קודש. זה נקודת הבירור. האם אנחנו מחוברים לתיתן אמת ליעקב, או חלילה, לעולם של תחפושת, של אלמה דשיקרה, של מראה כלפיו, תלפיו בחוץ, אני צדיק. הנה, תסתכל, מתעטב בטלית, אבל הכל רקוב. זה עשיו. עשיו ויעקב לא יכולים לדור בכפיפה אחת. אין מציאות. זה לא בוא נייצר איזושהי הרמוניה, מה פתאום? זה עולם של שקר, מושחת, מעוות, שכל מטרתו זה רצח ורוע. וזה עולם של אמת. הבירור הגדול הוא שהרבה פעמים זה קוצו של יוד. הרבה פעמים זה שני שעירים, נראים אותו דבר, אבל זה לעזאזל וזה להשם. זה חמץ וזה מצה. וזה הבירור הגדול. לכן בינה יתרה צריכה להיות באדם. איך מגיעים לבינה היתרה הזאת? קדושה. מעין עולם הבא, ששורה לאדם, של שבת, של הלכה, של תורה, שמבררת לו מה האמת. הוא בחרת בחיים, מתוך התורה אתה לומד להתבונן על נקודת האמת של החיים. זה היסוד. שנזכה בעזרת השם להיות דבקים בתיתן אמת ליעקב. ברוכים תהיו.